הרמב״ם, אבל אף על פי כן כדאי לחזור על הדברים, כי זה לא תמיד מובן. אומר, שמונה מעלות, כן, הרמב״ם בפרק עשירי של הלכות מתנות עניים, הלכה זין ואילך. שמונה מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו. מעלה גדולה שאין למעלה ממנה. כלומר, יש, מתחיל מהכי גבוה. מה זה המעלה הכי גבוהה? זה המחזיק ביד ישראל שמח, ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה עמו שותפות, או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו, עד שלא יצטרך לבריאות לשאול. ועל זה נאמר, ויחזקת בו, גר ותושב וחי עמך, כלומר, החזק בו, שלא ייפול ויצטרך. כלומר, הדבר הכי טוב זה לתת הלוואה לאדם עשיר. זה המצווה הכי גדולה. שמדובר באדם עשיר שיש לו עסקים, ואם הוא לא יקבל את ההלוואה הזאת, אז הוא ייפול. אז לכן אין ערך כל כך בלתת צדקה לעניים, כי זה בעצם לתת פלסטרים, או לתת אקמול לחולים. אבל יותר גדול זה למנוע את עצם המחלה. כמו שמשל הרופא, הוא צריך להיות מובטל, צריך שלא יהיה לו חולים. כן. דוקטור ולח שהקים את שערי צדק, כן, אז אמרו לו הרב זוננפלד בטקס שפה פתחו את הבית חולים, הוא אמר, מה אני אברך אותך? אם אני אברך אותך זה לא טוב לאחרים, אם אני אברך את האחרים זה לא טוב לך. אז הוא ברך אותו שלא זוכר בדיוק מה הוא ברך אותו. על כל פנים, השמונה מעלות, המעלה הראשונה זה, למשל, יש סיפור מפורסם עם החתם סופר, שהיה איזה אדם עשיר שהגיע אליו, ואמר לו שיש לו בעיה, כי יש לו, אין לו מספיק כסף, הוא צריך לצאת ליריד בלייפציג. מה, העשירים היו אז יוצאים ליריד בלייפציג, ושם הוא עושה הרבה מאוד כסף וכו'. אבל עכשיו אין לו כסף להוציא ביריד, ואם הנושים שלו ידעו את זה, מיד יקפצו עליו, ואז הוא יתמוטט לגמרי מבחינה כלכלית. אז זה סוד. הוא צריך בכל מקרה שיהיה לו כסף לצאת ליריד. אז החתם סופר נתן לו את הכסף, היבוא. אותו יהודי עשה, הלך ליריד, עשה הרבה מאוד כסף, החזיר את כל החובות, הכל היה בסדר. והוא בא להחזיר גם את הכסף, הכסף לחתם סופר, וחוץ מזה הוא הביא לו מתנה.
כולה.
מתנה יפה מאוד כדי להודות לו על זה שהוא עזר לו. מתנה איזה קופסה קטנה מזהב, מגולפת, מאוד מאומנותית. והחתם סופר כשקיבל את הקופסה אמר, איזה יופי של קופסה. הוא התחיל להסתכל על כל צ'ופצ'יק וצ'ופצ'יק, כמה שזה יפה, והתפעל. התפעלות יתרה מבחינה אסתטית מן ה... והשיר כבר לא הבין מה קרה לחתם סופר. למה? מה קרה? הוא אומר, תראה, אני צריך לקיים בידור את המצווה שלא לקבל ריבית. אז אני צריך כמה שיותר להפסיד. כן, ליהנות, כי הרי לא מתכוון לקבל את זה, כי זה איסור ריבית.
על עולם הבא של האדם שופר שווה יותר מהקופסה הזאת בטוח.
אז זה מה שהוא אמר. טוב. אז זה המעלה יותר גדולה. פחות מזה, אני נותן צדקה לעניים. כלומר, אתה כבר דואג למצב שהוא כבר מקולקל. בסדר, אז צריך לתקן גם את המצב המקולקל, וזה לא טוב שיש עניים, לא היה צריך להיות בכלל עניים. אז פחות מזה, אני נותן צדקה לעניים, ולא ידע למי נתן, ולא ידע העני ממי לקח.
דרך אגב, אם יש עשירים והחברה היא מתוקנת, יש הרבה פחות עניים.
ברור, כלומר זה שיטה קפיטליסטית.
כן, כן.
זה ביטוח לאומי.
הביטוח הלאומי זה לעניים גם.
לא רק, הם נותנים עבודה פשוט.
כן, אם אתה נותן עבודה, אז לא צריך...
אם יש עשירים, אז הם עושים עסקים, הם מגייסים...
זה כבר השלב השני של...
הם מגייסים עובדים, הם מגייסים עובדים פשוט.
הטענה הסוציאליסטית היא שאין שום סיבה שאמצעי הייצור יהיו מרוכזים אצל בעלי ההון. כן, ולכן צריך לתת את זה לאיגוד המקצועי שהוא ינהל את העניין.
היום יש בעיה...
אבל אחת הבעיות שזה בזה...
זה נכון ברוב התחומים,
שזה יוצר שכבה חברתית שנקראת הבירוקרטיה. והם בעצם הופכים להיות...
בעלי הכוח.
כן, בעלי הכוח. מה אתה אומר?
לא, היום יש בעיות בארצות באירופה, שמעתי על זה שגם אנשים שעובדים, אין להם מספיק
כסף רער כדי שיהיה להם בית בכלל, אז הם גרים בתוך הרחוב, והם עובדים.
הם עובדים והם גרים ברחוב.
בישראל ודאי,
שהשכר מינימום... יש מצבים אפילו של אנשים ששני אנשים שעובדים, אם יש להם הרבה ילדים, זה בעיה
לא. טוב, שם יעזור. אגב, זה לא שאין כסף בעולם. הכסף קיים.
הוא לא מחולק נכון.
השאלה איפה הוא מושקע. לא איפה של מחולק. זה איפה משקיעים אותו. משקיעים אותו במלחמות. וכיוון שמשקיעים אותו במלחמות, אז אין כסף בשביל העניים. זה כל הסיפור.
המלחמה זה נתן תחופות
חבל הזמן עליה. שסוף סוף אמר משהו מעניין, שהוא אומר...
מי?
השמום.
כדי למעשה לגמור את כל החולי שיש בעולם, זאת אומרת, שניתן לריפוי, כן, כמו מחלות זיהומיות באפריקה, מספיק משהו כמו או 50 או 500 מיליארד דולר, שזה כלום מבחינת הפלנטה.
כן, נו.
אבל פשוט הכסף לא מושקע למקומות הנכונים.
זה לא מדויק, כי גם כשבאים בעזרה הומניטרית,
לא יעזר שום דבר להם.
זה לא משקמים את החברה. כלומר, העזרה ההומניטרית היא פלסטר, שעוד פעם.
לא, מדובר על כסף כדי לשפר את התשתיות.
זה לא משנה. גם תשתיות זה לא משנה, הם יחסו אותם.
הם יחסו את התשתיות.
במדינות ערב, במדינות אפריקה, אין להם שום מודעות לשמירת הסביבה, ולכן הם יוחסים, אין להם מודעות לביוב. נשא להם ביוב, עד עוד שתי חודשים הוא יתקלקל, אף אחד לא יבנה אותו.
אז לכן צריך לשלם.
ככה זה גם בארץ ישראל, לחייב. כל המקום שיש הכי הרבה זיהום מתחת למים, זה מקומות עם ריכוזים ערבים, כי הם פשוט אוכלים שם. וזה בתרבות שלהם.
אז אולי גם זה...
אז תשאל את התרבות.
לא. אז מה אתה רוצה? תשאל
את התרבות.
כן, בוודאי.
בהצלחה.
אתה תשאל את התרבות.
20 שנה.
אם זה רק 20 שנה זה טוב.
20 של מנטליות, תראה, זה דבר מאוד מעניין לראות.
אתה יכול לשנות את המנטליות?
לדעתי אפשר.
תראה, זה מאוד מעניין לראות את ההבדל, למשל, בין יישובים של ערבים נוצרים וערבים מוסלמים. זה אותו גזע, אותו עם. ואתה רואה את ההבדל? אתה ההבדל בתפיסה הסביבתית ו...
כן, גם בחיפה רואים את זה.
כן.
ממש. רואים את ההבדל בין שכונת בית הגפן, איפה שיש ערבים נוצרים, והעיר שיש ערבים מוסלמים.
זה פשוט...
מה אני מדבר?
אבל אני יותר נוצרים עכשיו ב...
מה?
כל הנוצרים בחו מהאזור.
נכון, זה קושיה טובה, אבל לא נתתי מה זה מקשה.
טוב.
פחות מזה. כן. כן, אז אומר, אמרנו, הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן ולא ידע העני ממי לקח, שהרי זו מצווה לשמה, כגון לשכת חשאים שהייתה במקדש. כן, במקדש הייתה לשכה, שהיו הצדיקים נותנים בה בחשאי, כלומר אף אחד לא ידע מתי נתנו, והעניים בני טובים מתפרנסים ממנה בחשאי. מה זה עניים בני טובים? יש אנשים שזה בושה בשבילם לקבל צדקה, כי החזית החיצונית היא יפה. וקרוב לזה, הנותן לתוך קופה של צדקה, ולא ייתן אדם מתוך קופה של צדקה, אלא אם כן יודע שהממונה נאמן וחכם, ויודע להנהיג כשורה, כרבי חנניה בן תרדיון. פחות מזה...
אין אף אחד שמגיע לרמה של רבי חנניה.
כן, זה אמן.
מה הסיפור שלו?
אני לא יודע.
זה לא שהוא ערבב את המהות של פורים והמהות של זה?
נכון, נכון. התערבו לו שהוא מוכן גם לספוג נזק אישי. כן, שהרי הוא התערבו לו מעות של פורים עם מעות של צדקה. מעות של פורים זה המעות של הסעודה. והוא התערב לו עם מעות של צדקה, אז הוא נתן את הכל לעניים.
כל מי שמתעסק עם קופה צדקה מכניס מהכיס שלו בפנים.
כן,
הוא יש יכול.
כנראה. פחות מזה, שידע הנותן למי ייתן, ולא ידע העני ממי לקח. כן? זה הרבה פעמים מהתורמים, אנשים תורמים אומרים, רגע, בשביל מה זה הולך? לאיזה סוג אנשים וכו'. טוב, יש בזה משהו אמיתי, אבל מצד שני גם שאתה יודע בדיוק למי זה הלך. כגון גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר ומשליחים המעות בפתחי העניים. יש הסיפור המפורסם עם יוסלה, קבצן קדוש. מכירים? סיפור? איזה... חבר קרלבה, מספר על אחד בקרקוב. יוסלה מקרקוב, שהוא היה אדם עשיר מאוד, והוא לא נתן אף פעם צדקה. והוא היה מתעניין לפעמים מה אנשים צריכים וזה, והוא היה זורק אותם מהבית. כן. עכשיו התברר, וכשהוא מת, אז אפילו כל כך אנשים כעסו עליו, שהוא עשיר ואף פעם נותן צדקה, שהחברה קדישה לא רצתה לקבור אותו. ועד שבסוף מישהו באמצע הלילה הלך וקבר אותו וכו' וכו'. אחר כך התברר, שבוע אחרי זה, שלעניים אין מה לאכול. והוא היה נותן בסדר. אז כגון גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר ומשליחים המעות בפתחי עניים, וכזה ראוי לעשות, ומעלה טובה היא. אגב, רב שלמה קרלבך מספר שהוא פעם סיפר את הסיפור הזה לפני קבוצה של סטודנטים וסטודנטיות באיזה אוניברסיטה. היו שם גויים, גויות, יהודים, יהודיות, הכל.
מספר את זה בשירה, כן?
מה?
בשירה.
כן, בשירה, הוא סיפר את זה בשירה. והוא היה בכנס בן דתי, והיה שם איזה כומר שהקשיב לסיפור הזה מאוד בהתלהבות, והתחיל לבכות והכל. והתברר שהוא צאצא של אותו יוסף קרקוב.
לא.
כן, והוא חזר בתשובה והכל.
זאת אומרת, הוא משומד.
כן.
לא, אבל הוא חזר.
גדל, כן, אני לא יודע מה הסיבות שהוא השתמד, חזר. טוב. טוב. וחזר
ההוא... זה גם חלק מהסיפור?
כן, כן.
זה גם חלק מהסיפור?
כן, כן, הוא מספר את זה עם הגיטרה. את הכל הוא מספר עם הגיטרה.
זה מאוד מאוד מרגש.
כן, כן, שמעת את זה? כן, כן, זה משהו מיוחד. כן, וחזר ההוא לעשות, ומעלה טובה היא, אם אין הממונים בצדקה, נוהגים כשורה. פחות מזה, שידע העני ממי נטל ולא ידע הנותן, כגון גדולי החכמים שהיו צוררים המעות בסדיניהם ומפשילים לאחוריהם, ובאים העניים ונוטלים כדי שלא יהיה להם בושה. פחות מזה, שייתן בידו, הוא נותן ביד של העני, קודם שישאל.
למה פחות, כשאתה יודע שאתה נותן, יש לך סיפור כזה, אתה יודע למי אתה נותן, זה בסדר. והוא אומר שהשני, שהוא לוקח לבד...
אני יודע ממי הוא לקח.
כן, למה זה פחות?
בגלל שאני מתבייש.
אז בדיוק, פה הוא לא יודע עכשיו.
מה?
הוא התבייש שיראו אותך כאילו ש...
לא, הוא מתבייש מאותו אדם, כי הוא מרגיש שזה שיעבוד לאותו אדם שהוא לקח ממנו. למרות שהאדם עצמו לא יודע.
אני יודע אבל.
אבל אני יודע. אז הוא מרגיש מחויבות.
יותר מהשני שהוא נותן ויודע למי הוא נתן.
נכון. פחות מזה, שייתן לו בידו קודם שישאל. כלומר, אני לא ביקש, אבל אתה יודע שאותו אדם צריך, עוד לפני שהוא ביקש, אתה נותן לו.
זאת אומרת, הוא עומד ברחוב או לא?
לא, אתה יודע על אדם מסוים שהוא במצב כלכלי קשה, ואז אתה הבאת לו כסף. פחות מזה, שייתן לו אחר שישאל, שהוא בא לבקש. למה היית צריך לחכות עד שהוא יבקש?
עכשיו, מי שהוא דופק על הדלת ומבקש כסף, חובה לתת?
נותנים קצת. כתוב דבר מועט, משום על ישוב דח נחלם. אבל אם אתה, אם מדובר בסכום רציני, צריך לברר למה. ואז יש כללים, לא סתם נותנים. כן, יש כלל, בודקין לכסות ולא בודקין למזונות. אדם אומר, אני רעב, תן לי אוכל. אז אתה נותן לו בלי לבדוק. אם הוא אומר, אני רוצה להתלבש, אין לי מה ללבוש, אז אתה בודק מה המצב.
הם לא מחליפים בגדים כל השנה, זה בסדר. לא,
לא, אז אתה צריך שיביא המלצות, שיבררו.
יש להם תמיד איזו המלצה מצולמת, אם בתוך
לא, מדובר לבדוק רציני, לא סתם. לא, הרבה פעמים
כשאתה,
אם אתה רוצה לראות את ההמלצה עם החותמות, אז הוא מתעצבן. הוא מקלל והכל, כן.
לא, גם כשאתה נותן לו סכום קטן מדי, כאילו שקל או חצי שקל, אז גם הוא זורק לך את זה על הראש.
כן, הרב גץ אמר לא לתת בכותל.
לא לתת בכותל אמר?
כן, הוא אמר הם מיליונרים.
אני מכיר מישהו שאמרה שהיא הכירה מישהו שהיה לו גולף חדש, והמצווה שלו זה לעבוד בכותל לקבל סנאיזה. היא ראתה אותו יורד מהגולף ומכניס את הכיפה של המקצועה והולך לשם.
זה האותו השני שלו.
כן.
פחות מזה, שייתן לו פחות מן הראוי. הוא צריך, אבל אתה לא נותן לו כל מה שהוא צריך. אבל מה? בסבר פנים יפות. שזה גם מתנה גדולה, לתת לאדם ממצב. פחות מזה, שייתן לו בעצב. לא רק שלא נותן לו מה שצריך. אז זה המדרגות. גדולי החכמים היו נותנים פרוטה לעני קודם כל תפילה. ואחר כך מתפללים שנאמר, אני בצדק, אחזה פניך, זה מה שאנחנו עושים ויברך דוד, אבל אפשר גם לפני מנחה וערבית, שיש לזה מעל.
יש הבדל גויים יהודים?
זה תלוי, זה תלוי. כלומר, אמרתי זה תלוי.
אבל בואו שיש הבדל.
אמרתי זה תלוי. זאת אומרת, יש שכתוב מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל. אבל ברור שאתה מקדים ישראל לגוי, אם יש לך רק בשביל ישראל. אתה נותן לישראל ולא לגוי.
לא לתת לגוי? נגיד פה יש...
לא, 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 יש תקנת חכמים. יש תקנת חכמים
ש... רגע, בארץ ישראל אסור. אסור תורה, לא תכון, אני נותן להם מנת חיים.
זה קשור, לא קשור. דובר על צדקה. על צדקה אתה
צריך... אם בעל אביב בבקש כסף, צריך לתת, ואפילו שאני בנקיד אולי איזה פוטנציאל יכול להיות אויב.
אם הוא אויב, אז אתה לא נותן.
לא, פוטנציאל, כי אני לא יודע מי הוא בדיוק, אז הוא בא לבקש צדקה, ואני יודע שזה ערבי.
יש תופעה היום.
כן, כן, נכנסים לפה. לא, גם... ערביות שמתחגות ליהודיות ומבקשות...
אם הוא יתחזה, מה אתה עושה?
אתה לא יודע. אנחנו מבינים, אנחנו מבחינים. או שאם אתה יושב ליד מישל, אז אתה יודע שהוא יחקור אותו...
אני לא אעבור על לא תכון להם, בסדר.
כשמדובר על צדקה, לא מדובר... מצוות צדקה זה לא הקבצן. מצוות צדקה זה מוסד. הצדקה זה מוסד. יש משהו שזה גבאים, ויש תקציבים ובודקים וכו'. זה לא סתם ככה מפזר. ואז יש כל מיני קריטריונים. אבל ההלכה באופן כללי, יש תקנה חכמים, שחכמים תקנו, שמפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל.
משום דרכי שלום.
משום מה שאתה רוצה, זו תקנת חכמים. אנחנו לא...
שלא יהיה פוגרום.
זה לא נכון. זה ההסבר הזה, אני שמעתי, אבל הוא לא נכון. אני מצטער. אני מצטער, לא, זה לא נכון, אני אסביר, לא, אני עוזר להסביר את הנקודה הזאת. כל פעם שחכמים אומרים משום דרכי שלום, זה לא בגלל שהם חוששים לפוגרומים. כשהם חוששים לפוגרומים יש להם ביטוי אחר.
איזה ביטוי?
משום איבה.
אבל יש גם אולי דרכי שלום.
לא, יש שני ביטויים אצל חז"ל. יש תקנות שחכמים תקנו משום איבה, ויש תקנים שתקנו משום דרכי שלום. זה שני דברים שונים. כשהרמב״ם כותב דרכי שלום, הוא כותב שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אז זה לא בגלל הפוגרום. זה טעות פשוט. ההסברה הזאת. אבל כשכתוב משום איבה, זה שחוששים שהם יהרגו אותנו וכל מיני בעיות.
זאת סיבה שמותר לטפל בגויים בשבת. זה
האופי. לא, זה מסיבה אחרת. כן, זה משום איבה. זה נכון, זה משום איבה. זה תצוגי. טוב, עכשיו יש פה שאלה, אפילו בתוך יהודים. כן? עכשיו, יש יהודי... נגיד, אם הוא קרוב משפחה שלך, הוא קודם לאחר. בן העיר, קודם מעיר אחר.
אם הוא מארץ ישראל...
אם הוא מארץ ישראל, אז הוא קודם לחוץ לארץ וכו'. יש כמה דברים. ואם הוא יהודי כשר, ויהודי אחר הוא לא כשר, מה עושים? למשל, היום גם אסור בכלל, אפיקורוס אסור להחיותו? אפיקורוס.
יש כאלו, כן? יש כבר שם.
בוא נראה, אז יש פה תשובה של הרב קוק, אחד ששאל אותו על חלוקת כספי צדקה. בתשובה למכתבך בעניין הצדקה, דין תורה הוא, שמי שבא ואמר, האכילוני, אין בודקין אותו. רק אם בא ואמר, כסוני, הוא רוצה בגדים, בודקין אותו. עיין שולחן ערוך, יורדיה, סימן רשנון א', סעיף י'. אמנם מישהו עבריין במזיד על אחת מכל המצוות האמורות בתורה, ולא עשה תשובה, אין חיוב להחיותו. שולחן ערוך, שם סעיף א'. אבל כל זה, כשיודעים... שעובד במזיד, שעובר במזיד, אבל בסתם דנים אותו לשוגג.
להכעיס או לתאווה?
לא, לא, לא משנה. היא סתם מן הסתם לשוגג. וחייבים להאכילו בלא בדיקה. אמנם, כשבאו שני עניים...
צריך רק שאול שמדובר על השכון ארוך, זה מדובר על להכעיס או לתאווה?
לא משנה, במזיד. זה שהוא יודע שהוא עושה עבירה.
אז מה, יש יהודי שנכשל בעבירה במין התורה, למשל...
הוא לא עושה תשובה.
ולא עושה תשובה, אז לא מחיים אותו.
לא מחיים אותו.
זאת אומרת, אם הוא בתוך בור, הוא טובה, אומרים לו, טוב, סליחה, לא חשבתי בשבוע, נכון? לא, לא.
לא, להחיות הכוונה, להחיות לתת לו... בסדר,
ולא מחללים שבת עליו. אם יש מפולת עליו, לא מחללים שבת עליו.
אם הוא אפיקורוס, לא מחללים עליו שבת.
לא, אבל זה אפיקורוס הדבר הזה?
והמשנה ברורה מוסיף אפילו בחול.
אפילו בחול, כן, ודאי.
כן, בוא.
כן, ודאי. אם הוא אדם רע, אז אתה לא מחיה אותו.
אפיקורוס.
הוא עובד עבודה זרה. הוא אפיקורוס.
איפה מורדים ולא מעלים?
מורדים, הם לא נקראים רעים.
למשל, יש לאחרונה אחד הרבנים בירושלים דווקא אמר שאין היום דין תינוק שנשבע בחילונים. למה? כי כן, הם יודעים, הם קוראים עיתונים, רדיו וזה, הם יודעים שיש...
יודעים מה זה שבת?
יודעים שיש דבר כזה שבת, אז כבר אין להם דין לתינוקות שנשבו. אז לפי זה יש להם לכולם דין של מורידים ולא מעלים.
כן, ככה אמר לי חרדי ברחוב.
צריך להרוג אותם?
כן, לפי זה צריך להרוג אותם.
לא לחיים.
לא להרוג בפועל, אלא להכניס אותם לבור.
אפילו בכל.
ואז הם ימותו ברעב. זאת אומרת, אתה צריך להגיד כמה חילונים יש לך.
נו, 4 מיליון.
נתחיל, נתחיל.
בלי ערבים.
מחנה ריכוז.
נתחיל משני מיליון, לא, לא, לא מחנה ריכוז, צריך פשוט בורות.
אה, בורות, זה
בורות?
כן, צריך הרבה בורות, שני מיליון בורות. ואתה צריך, לא, זה הרבה עבודה, אבל שם שמיים, זאת אומרת, זה מצווה, אז צריך לעשות.
כן, אבל מתוכם יש הרבה תינוקות, אז זה בור קטן.
אבל הם כבר לא תינוקות.
כן. ברור שהדברים האלה אין הדעת סובלתם, זה פשוט דבר שהוא לא...
לא, אבל מה שהכי מצחיק זה אומרים לא, הם רואים בעיתון, הם רואים שיש ישיבות, רואים שיש דתיים, לא חזרו בתשובה, זה הבעיה שלהם. עכשיו, כשרואים בעיתון, רואים את הדתיים, אני לא יודע אם זה בדיוק מה שמחזיר אותם.
זה שהרי גם התינוק שנשבע, המקורי, האותנטי, זה שהגויים חטפו אותו, הוא יודע שיש יהודים, רק הוא לא יודע שזה מחייב אותו. אז אותו דבר, החילוני לא יודע שהתורה זה מחייב אותו, הוא לא מעלה בדעתו שזה מחייב אותו.
אז הרב, אם כן, מה ההגדרה שבאמת הביקורת?
אז בואו נראה, בוא נראה את התשובה של הרב קוק, יש פה תשובה מעניינת. כן. אבל בסתם, אמנם, כשבאו שני עניים, ואין בידו ליתן רק לאחד, אז בסתם, מי שנראה שהוא יותר קשר, או יותר תורני, הוא קודם, עיין שם, סעיף תן. ובכלל, יש בזמן הזה, עכשיו כאן ההערה החשובה של הרב קוק, צורך להמשיך רחמים על כל ישראל, שמפני הצרות גם העבריינים שנראים כמזידים יש לומר שהם נחשבים כשוגגים. כלומר, כיוון שעם ישראל עבר הרבה הרבה צרות, אז זה טמטם לו את המוח, וכיוון שהמוח מטמטם, אז גם מי שנראה מזיד, הוא אומר אני מזיד, אני שונא, אתה לא יכול לדעת באמת מה העומק הפסיכולוגי של ההתנהגות שלו, ולכן הם כולם נחשבים, יש לומר שהם נחשבים כשוגגים, והשם יתברך יעזרהו להרבות צדקה וחסד מתוך הרחבה, כברכת מברכו מקודש אברהם יצחק הכהן קוק.
אז הוא יגיד, יגידו על שהוא כזה, היה אש, היו צרות, אבל היום ששקט בארץ ישראל.
כן, ברור, אז, יש אז כל מיני סברות עקומות כאלה, אבל זה ברור, כל מי שיש לו קצת עיניים לראות, רואה שזה לא לגיוני. אגב, כשהחזוניש אמר את הסברה של תינוק שנשבע...
הרב קוק לא אמר תינוק שנשבע.
נכון, אני לא יודע, אבל הוא אומר, כשהחזוניש אמר את הסברה של תינוק שנשבע, היו גם כן ישיבות וכו', זאת אומרת, זה לא שאנשים לא ידעו שיש דבר כזה תורה ומצוות.
אבל היום צריך לחלק.
החזוני זה שחידש את
ה... הוא זה שחידש את הרעיון הזה. כן, לדון אותם כתינוקות שנשבו. האמת היא, היסוד של זה ברמב״ם. ברמב״ם בהלכות מרים. שהרמב״ם כותב שאת הקראים צריך להרוג. כן, ככה הוא כותב. את הקראים צריך להרוג. אבל במה דברים אמורים? באלה שהקימו את הקראות. אבל כל הנמשכים אחריהם, בניהם ובני בניהם ותלמידיהם, כולם נחשבים כשוגגים, ויש לקרב אותם באהבה עד שיחזרו לאיתן התורה.
לא, היום גם צריך לחלק בין הקומץ אנשים שמובילים ל...
לא, גם הקומץ שמוביל, אתה לא יכול לדעת.
מה זה לא יכול לדעת? הם יודעים הכל, הם עושים את זה ב...
זה לא כך ברור.
אדם שהוא היה דתי, היה לומד דף יומי עד גיל 24. אחר כך הקים תנועות שלמות של חזרה בשינה.
כן, אבל אני אומר, זה לא כך פשוט לדון הלכה למעשה בדבר הזה, כי... גם אם הוא יודע, גם אם הוא גדל כדתי, הרי יש לרב קוק במאמרי ראייה מאמר שבו הוא אומר שכמו שאמרו על גויים שבחוץ לארץ שמעשה אבותיהם בידיהם, אז יש לומר על ראשי, הוא אומר על החילונים באופן כללי שמעשה תקופת ההשכלה בידיהם. כן, כלומר שהרבה הרבה בלבולים עברו על הראש של היהודים, ולכן קשה...
אתה מכיר את ההסבר הפסיכולוגי של לסינג, למה היהודי שונא את עצמו?
כן.
כיוון שהרף של הרוחניות, כן, של קדושה, נראה לו מאוד גבוה, הוא חושב שהוא לא יכול להשיג את זה, ולכן הוא נהיה אנטי.
זה נכון לגבי הרבה אנשים, אני שמעתי כמה אנשים שאמרו לי דברים כאלה. אני לא יודע אם זה נכון תמיד.
הוא מרגיש שהוא לא יכול להתעלות לרמה בקר גבוה, לכן...
יש משהו דומה במערב. הוא אומר, מדוע יצר הרע פוגע בישראל? בגלל שאף על פי שהמעלה של ישראל היא גבוהה יותר מהמעלה של אומות העולם. אבל אצל אומות העולם את מדרגתם הם השיגו בשלמות, ואילו ישראל לא השיגו את מדרגתם בשלמות. ולכן יצר הרע חזק יותר. ככה אומר המערב. אז זה ממש דומה לזה. לא ראיתי, לא ידעתי של לסינג.
לא, כי בספר של לסינג זה לא כתוב הדבר הזה. לאין דו סור.
לאין דו סור, דוקטור דור לסינג.
טוב,
לא,
זה אומר מן הסתם מידע.
לא, גם קראתי בנוער לסינג, לא זוכר
שואלה. הרב קוק לא, הוא מחשיב כשוגג, או אפילו כאנוס. פה הוא כותב שוגג, אבל זה סורה של אנוס.
לא, זה אותו דבר, בתוך העניין.
זה פחות או יותר אותו דבר, זה עניין סמנטי בעיקר.
זאת אומרת, חזון יש לו לא חידש לצורך העניין בדבר הזה.
כן, אבל לגבי תינוק שנשבע, יש מחלוקת המוראים.
כשהוא פתאום חוזר להיות כישראל.
מביא קורבן או לא מביא
קורבן? האם צריך להביא קורבן או לא? על חילול שבת. אז רבי יוחנן וריש לקיש אומרים שהוא צריך להביא קורבן. רב ושמואל אומרים שהוא לא צריך להביא קורבן. וזה שזה השלכה מאוד רצינית. אם אתה אומר שהוא צריך להביא קורבן, זה סימן שיש קצת חטא בהתנהגות שלו. למרות שזה קורבן אחד ולא על כל שבת.
זה כפרה, מצד שני זה נותן לו את האפשרות של...
כלומר, זה בא לומר שאין יהודי שלא שייך לתורה באופן מהותי. מה שאין כן רב ושמואל, שהם סוברים שיש מעמד של התינוק שנשבע באופן כזה שהוא לגמרי פטור מהמצוות בעצם, יוצא לפי רב ושמואל. אבל על אחת כי רבי יוחנן וריש לקיש הוא צריך להביא קורבן. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.